ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף כ"ף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא והש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה 17 מראש העמוד. אנחנו ממשיכים ברוחו של רבי חנינא בדין שלו שהתחלנו בשיעור הקודם. רוב וקרוב הולכים אחר הרוב, אין צורך להרחיב יותר מזה כי הכל הסברנו בשיעור הקודם. בצד בשוליים פה יש לנו נושא מבנה עם צורת מעוין שכאן כתבנו, הם שאלות בעניין יין נסך שהגמרא מנסה לדון בהם לאור סוגיית רוב וקרוב. הגמרא באמצע העמוד: איתמר חבית שצפה בנהר, אמר רב, נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל מותר, כנגד עיר שרובה נוכרים אסירה. ושמואל אמר, אפילו נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל אסירה. שמואל יוצא יותר מחמיר מרב. מה שורש המחלוקת שלהם? למה שמואל אומר שאם זה נמצא כנגד עיר של ישראל, בכל זאת יש לאסור את היין, כאילו, או על פי חשש שזה יין של הנוכרים, שכמובן הופך אותו להיות יין נסך. אמור מאיהי דקירה עתי, שמואל אומר שיש לחשוש שאולי אומנם היין נמצאת מול עיר שרובה ישראל, אבל אולי זה בא מאיהי דקירה, זה מקום שאינה של ישראל, או במילים אחרות זה בא מרוב העולם. למה בדרבי חנינא כמפלגי? האם יש מקום לומר שרב ושמואל חולקים אם נקבל את רבי חנינא או לא? דמור איתלי דרבי חנינא, שמואל שאמר במילים אחרות, אמנם לא אמר את זה בפירוש, אבל הוא אמר שלמרות שהיין קרוב לעיר ישראל, צריכים לקחת בחשבון שזה בא מהעולם הגדול, מהרוב העולם, כולל מקומות שאינם של יהודים, כמו איהי דקירה, שם מקום על אותו נהר, ולכן הוא מייצג את עמדת רבי חנינא, שאם יש נגיד התנגדות או ניגודים בין הסקת מסקנות על פי קרוב מול רוב, יש להעדיף את הרוב. ופה יש לנו קרבה מקום למקום יהודי, אבל יותר חזק השיקול של רוב, שאולי זה בא מרוב העולם. ומולת לי דרבי חנינא, ורב שפסק על היין כפי קרבת מקום, שאם זה, אם המים נמצא מול עיר שרובה ישראל, יש להתירו. אם זה מול עיר שרובה גויים, אז יש לאסור. משמע שרב נוקט עמדה לפסוק כפי קרוב, לא כמו רבי חנינא. הגמרא דוחה, לא, זה לא הניתוח של המחלוקת רב ושמואל. אלא דכולי אלמה אית להו דרבי חנינא, גם רב וגם שמואל מקבלים רבי חנינא, שאם יש רוב מול קרוב הולכים אחר הרוב. ואם אומרים שהולכים אחר הרוב, זה באמת סיבה לאסור, אז עלינו להסביר את שיטת רב, שאמר אם זה מול עיר שהוא בא ישראל הוא בכל זאת מתיר. והאחר בהר כמפלגי. והמחלוקת בין רב ושמואל זה כך. דמור סבר רב שפה לא חשש שזה בא מאי דקירה, הוא לא לקח בחשבון שאולי החבית צפה מלמעלה בנהר עד לפה. למה? אם איתה דמאי דקירה, אתה אם מקור היין היה משם, עיקולי ופשורי הבמת בעילה. העיקולים בזרימת המים בטח היה מטביע את החבית ולא היה ממשיך לצוף עד לפה. רשי מתאר את זה קצת יותר. רשי בשורות שמתחת לגמרה, עיקולי ופשורי הבמת בעילה, הרבה מקומות יש משם ועד כאן, משם כוונה מאי דקירה עד לפה, שהמים מתעכלים ומתגלגלים כגלגל במקום אחד, מחמת כפי סלעים ארוכים הבאים אל תוך הנהר, והמים מכסים עליהם, הספינות מתגלגלות שם וטובות. תופעה שאנשים מכירים, מין סיבוב, סבב מים בנהר בחוזק רב שמסוגל להטביע אפילו גם ספינות. אז אם מקור היין היה ככה רחוק למעלה בנהר עד לפה, זה לא היה מגיע, לא היה שורד. נמשיך בגמרה. ומור סובר, שמואל מאידך סובר ש עדיין יכול להיות משם, חריף הדנר נקד ועתי. זרימה המהירה של המים היה מאפשר לחבית לעקוף ולשרוד ולהגיע עד לפה. אז לכן עדיין יש לחשוב שזה בא מאי דקירה. ואני מדגיש פה, לא שרב שולל ללכת בתערוב, אלא שפה אינו מסתבר לדעתו של רב שזה היה מגיע משם עד לפה. נמשיך בגמרא עם עוד מקרה. הוא חצבה דחמרה, או חבית חמרה יין, דשתקח בפרדסה דעולה. היין נמצא בפרדס, זה קרם של גפנים צעירים, דהיינו הם עוד לא הגיעו לבני 3 שנים. אז הם עורלה, הם אסורים, הכרם, הכרם אסור. מה מצבו של היין? האם יש לחשוב שהיין נעשתה מאותם גפנים צעירים? לא, שריה רבינה. רבינה התיר את היין. למה משום דסבלה להד רבי חנינה? האם יש לומר שרבינה סובר כרבי חנינה שיש ללכת בת הרוב? ולכן אומנם הגפנים הקרובים הם אסורים, אבל רוב גפני העולם הם מותרים. אז לכן רבינה פוסק שהיין מותר. הגמרא פה אומר לא, אין להסיק את זה לגבי רבינה פה. אם כן, למה רבינה מתיר את היין? שייני הטעם. המקרה של החצבה, החבית שנמצא בתוך אותו קרם של עולה, אין כאן אפילו קרוב כשיקול לאסור. זאת אומרת, אין כאן התמודדות בין רוב וקרוב. למה? נסביר. דאי מגנב מינה, אם התכולה של אותו חבית יין היא נעשית מענבים שנגנבו מאותו פרדס האסור כעולה, הצנועי בגבי לא מצני, אותו גנב לא היה מחבי את החבית יין מענבים שבאו מאותו מקום, מאותו קרם. והני מילי חמרה. הסברה שאמרנו עכשיו זה נכון לגבי יין, אבל אין ומצני. אבל אם מדובר בנגיד שקית מלא ענבים, הם כן יהיו בחזקת עולה. רש"י מסביר מה, כאילו, מה החילוק, מה ההיגיון פה. אז רש"י מסתכל ביחד מרש"י, חמש, שש שעות מהסוף, היא גנב מיני, עצנו בגבי לא מצני, אין דרך גנבים להצניע היין במקום שגנבו משם. למה? משום זה מתיירי, שמה ימצאו דורך הענבים. הוא חושש שהוא יתפס בשעה שהוא דורך את הענבים. אז זה סברה לגבי יין, אבל רק לשים אשכולות ענבים בתוך שקית ולהחביא אותם באותו קרם, זה הגנב מסוגל לעשות, ולכן הענבים שנמצאו שם בקרם הם כן בחזקת עורלה ויהיו עשויים. הנאו זיקי דחמוה, זיקי נודות, הם כלים שבו שמים יין. נודות בדרך כלל הם מאור, חביות מאור נקרא לזה, או חביות קטנות מאור מלאים יין. דאשתק כאן בקופאי, הם נמצאו תמונים בין גפנים שבקרן של ישראל, קרם יהודי. שרינו רבה, רבה התיר אותם נודות. למה לא סבר לה לרבי חנינה, לדרבי חנינה? רבה שהתיר אותם משמע שהוא לא סובר כדינו של רבי חנינה שיש ללכת אחר הרוב. רש"י בסוף אמור למה לא סבר לה לרבי חנינה ללך אחר הרוב אלא אחר הקרוב, וכאן ישראל מצויים יותר מנוחים ולא אזלינן ותרו בדיאלמה. הגמרא דוחה, אין להשיג שרבה שולי רבי חנינה, שאני הטעם, דרובה, נמשיך בעמוד ב', דשפוחי ישראלינו. מה זה שפוחי? אז רש"י למעלה מסביר, דשפוחי שופכי יין מן החבית, לנודות, למכור לעוברי דרכים, במדינה זאת, כדי מסיים, ואז זה כמו שהגמרא ממשיכה להסביר. אז היתר הוא לא אסמך זה שהנודות נמצאו בקרם ישראל, אלא שהאנשים שמוכרים יין באותו מקום הם היו יהודים. אז יש לנו רוב מוכרי היין הם יהודים, אז לכן רבה בהחלט יכול לקבל עמדת רבי חנינה גם כן. אבל הדין הזה מוגבל, והני מילי ברבבי, רבה מקל עם הנודות שנמצאו הם גדולות, אבל זוטרי קטנים, אם זה הנודות קטנים, אימו מעוברי דרכים נפול. יש לחשוש שהם נפלו מאנשים שנוסעים למרחקים, ו אלו שנוסעים למרחקים, אז אי אפשר לסמוך על כך שהם קנו את זה מהשפוחי המקומיים. ואי איקה רב רבי בהדיו, אם מצאת נודות קטנים וגם גדולים, רב רבי גדולים יחד איתם, יש להקל, אמו בעברורי הווה מנחי, שהמצאות הקטנים זה רק להיות שיווי משקל, ולא נודות של עוברי דרכים. עוברי דרכים, אנשים שנוסעים למרחקים, לא נוסעים עם חביות גדולות, עם נודות גדולים של יין. עכשיו נסתכל ברש"י, שורה שלישית. ואיקה רב רבי עדיו, אף הקטנים מותרים. דברב רבי שהיו גם שם, לאו ורחי לעוברי דרכים. זה לא דרך של אנשים שנוסעים מרחקים לטלטל עם חביות גדולות, אלא כולו מלוקחי יין של מדינה זו נינו, כל הנודות האלו הקטנים והגדולים הם אנשים שקנו מהאזור הקרוב מהמדינה זו, וישראל הן והקטנים שאין דרך ללוקח להביאם. זה כולם הם מהישראלים, גם הקטנים. ומה עושים נודות קטנים יחד עם הגדולים, אימו בעבורי הבו מלכי, להשוות מסר חמור, כששתי נודות, זה גדול מזה מעט, הוא מכביד המסר לצד אחד, אם אין שיווי משקל, אם לא שווים במשקל שתי הנודות הגדולים, אחד קצת יותר כבד מהשני, אז מניחים עוד נוד קטן אצלו להשוות המסע. אז זה מסביר את האימצות הנודות הקטנים פה. ולכן יש להתיר, כי הם נמצאו יחד עם גדולים, שזה לא בא מעוברי דרכים נוסעים למרחקים, אלא הכל מקומי. המשנה. יש לנו נושא בשוליים, הרחקת אילנות מסביב לעיר. המשנה, מרחיקים את האילן מן העיר 25 אמה. בגמרא מפורש בגלל נוי העיר, זה מה שמוסיף ליופי של העיר, שאין אילנות תוך 25 אמה של גבול העיר. ובחרוב ובשקמה, הם עצים גדולים עם ענפים מרובים 50 אמה. אותם מרחיקים 50 אמה. אבא שאול אומר, כל אילן סרק 50 אמה. בגלל שזה גני לעיר. אם העיר קדמה, קוצץ את האילן ואינו נותן דמים. בעל האילן שנטע שם אילן, אחרי שכבר היה שם עיר, הוא עשה שלא כדין, אז קוצצים לו את האילן ולא מקבל פיצוי. ואם אילן קדם, קוצץ ונותן דמים. ספק זה קדם, ספק זה קדם, קוצץ ואינו נותן דמים. הגמרא, מה הייתה אימא? למה מרחיקים את האילן מן העיר? המעולה משום נוי העיר. שאלה, וטייפוק לי, למה לא להבין איסור מציאות אילנות שם משיקול אחר? דאין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. הביטוי מגרש הוא מוסבר כאזור, והוא בשיעור 1,000 אמה מסביב לעיר, שצריך להיות ריק, לא הופכים אותו לשדה. אז יש דין שאין עושים, וגם יש להוסיף שמעבר לאותם 1,000 אמה יש עוד 1,000 אמה שמיועד להיות שדות. אז הדין אומר שאין הופכים זה להיות זה, אין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. כבקבנו ולא מגרש שדה, כי זה מה שחשוב לנו, שאזור שמיועד ומיוחד להיות מגרש, דהיינו ריק מצמיחה, אין הופכים אותו להיות שדה. זה הסיבה להשאיר את האזור ריק, ולא בגלל נוי העיר. לא, צריכה. הדין של משנתנו היא נצרכת לרבי אליעזר. לפי השעתן הרבי אליעזר דאמר, עושים שדה מגרש ומגרש שדה. רבי אליעזר, בוא נגיד, גמיש בעניין הזה של הפיכת שטח זה להיות השני. הכה, אבל בעניין עיר ונוי עיר, משום נוי העיר לא עבדינן. בגלל נוי העיר 25 אמות, אז לא הופכים את מה שאמור להיות מגרש להיות שדה, דהיינו עם צמיחה. אז שוב פעם, המשנה שלנו לפי הגישה הזאת היא נצרכת אליבא דרבי אליעזר, שבאופן כללי אותם 1,000 אמות שמיועדים להיות מגרש אפשר להפוך אותם להיות שדה, אבל לגבי 25 אמה הקרובים לעיר עצמו, גם הוא אומר צריכים להשאיר אותם 25 אמות ריק. נמשיך בגמרא, ולרבנן נמי, דאמרי אין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. אפשר להבין את המשנה שלנו גם על איבא דרבנן שחולקים על רבי אליעזר. הני מילי זרעים, מה שאנחנו אומרים שאין עושים מגרש שדה, הכוונה אין זורעים זרעים שם במגרש, אבל אילנות אבינן, אבל אילנות אפשר לעשות בתוך, לנטוע בתוך המגרש. והכה שאנחנו מדברים פה במשנה באותם 25 אמה, משומנוי העיר לא, אפילו אילנות לא נוטעים שם. כעת שהבאנו את שיטת הרבנן שמחלקת בין זרעים ואילנות, שוב פעם הם סוברים שמה שנאמר שאין עושים מגרש שדה, דיינו לא זורעים בזרעים את האזור שמיועד להיות מגרש, אבל אילנות אין בעיה, אפילו במקום שמיועד להיות מגרש, דיינו הוא ריק מזרעים, אבל זה לא כולל אילנות. חוץ מאותם 25 אמה שצמודים לעיר. כעת הגמרא שואלת בנקודה הזאת של הבדל בין אילנות וזרעים, ומנה תימא דשני בין זרעים לאילנות, מה המקור לחלק בין זרעים לאילנות? שוב, במקום שמיועד להיות מגרש ללא צמחייה, זה הכוונה הוא לזרעים, אבל אילנות אפשר. תתניה, יש כאן ברייתא בעניין טלטול בשבת, אז רק מילת הקדמה, מותר לטלטל בשבת באזור מוקף מחיצות, המחיצות הופכות את האזור להיות רשות היחיד, אבל יש הגבלות בדין הזה. יש מקום מוקף מחיצות שהוא נקרא קרפף. אם הקרפף בשיעור יותר מבית סתיים, בית סתיים זה 100 על 50 אמה, אם האזור המוגדר נמדד כיותר מבית סתיים, תלוי. אם ההיקף היה לשם דירה, עכשיו המילה דירה צריכים להיות גמישים לפני שקובעים מה משמעות המילה דירה, אבל אם האזור נמדד כיותר מבית סתיים והוא הוקף לדירה, מותר לטלטל באותו מקום מוקף מחיצות. אם האזור שנמדד והוא יותר מבית סתיים, הוא לא מוקף לדירה, אסור לטלטל בו למרות שהוא מוקף מחיצות. עכשיו בנושא הזה, שמה זה נקרא דירה, נתקדם במקור. יש לנו קרפף יותר מבית סתיים שוקף לדירה, דהיינו הוא קף לשם דיורי אנוש, שאנשים מתכוונים לשבת שם, לחיות שם בתוך ההיקף הזה. נזרע רובו, הרי הוא כגינה ואסור. אם זרעו בזרעים רוב אותו היקף, למרות שהוא קף מעיקרה לשם דירה, אבל הזריעה בתוכו, אם הוא רובו, הוא יכול לבטל את השם דירה ממנו, ויהיה אסור עכשיו לטלטל, ודינו יהיה כדין גינה. ניתה רובו, הרי הוא כחצר ומותר. מה רואים? שיש הבדל בין זרעים לאילנות, וזה הסיבה שהמקור הזה הובא כאן. ואם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים, הגמרא משווה בין המשנה הנוכחית למה ש שנוי בקשר לבור ועץ. זה הכוונה פה למשנה לכמה דף חפי. מה ישנה גבי בור, אם הבור קדם לעץ? שני שכנים, לאחד יש בור ולאחד עץ, והבור היה שם קודם. דקטני, קוצץ ונותן דמים. למרות שהבור היה קודם, השכן נטע עץ, קוצצים את העץ, אבל מגיע לו פיצוי. ומה ישנה אחה בעניין עיר שקדמה לעץ? דקטני, קוצץ ואינו נותן דמים. אמר רב קנה, תשימו לב שיש לנו מעוינים, ובצד, בשוליים, יש לנו הסבר. המבנה, יש לנו מעוינים עם מספרים רומאים, אחד ושניים. הם שני לשונות ברב כהנה. למה מתייחס דבריו של רב כהנה? אז כעת הוא בא להסביר מה ההבדל, למה יש הבדל בין בור קדם למקרה של עיר קדמה. את הבור שקדם אמנם קוצצים את העץ, אבל בעל העץ מקבל פיצוי, מה שאין כן אצל עיר קדמה קוצצים ולא משלמים לבעל העץ. אמר רב כהנה, קדרה דבי שותפי לא חמימה ולא קרירה. זה ביטוי, ואנחנו קודם נתייחס להסברו של רשי למטה בסוף, לקראת סוף הקצרות. לא חמימה ולא קרירה, שזה סומך על זה. אחד, יש קדרה שהיא בשותפות, כל אחד סומך על השני לחמם את התבשיל, ומאחר שכל אחד סומך על השני, מעולם הוא לא יתבשל, או לא יחממו אותו. שזה אף כאן, גם אצלנו, דמי האילן מיתנם, אם באת להטילם על בני העיר, כל אחד אומר, ממני לא יתחילו, כאילו, אל תתחילו ממני לתרום לפיצוי בעל העץ. ונמצא האילן עומד, והעיר מגונה, ואין זו תפארת ארץ ישראל. הגמרא ממשיכה, שואה שנייה ברחובות, ומהי קושיה? איזו קושי אתה רואה מההתחלה מבור לעיר? אין מה אפילו להעלות את השאלה. דלמה, שייני הזק דרבים, הזק דיחיד. אולי יש לחלק בין הזק דרבים, אדם שמאחרי שהיה שם עיר כבר, נגיד ברוב חוצפתו, הוא נטע עץ באזור האסור תוך 25 שנה, לא מגיע לו פיצוי. הזק דיחיד, שני שכנים, אז אחד היה לו בור, נכון, הוא קדם, אבל בעל עץ, אחרי שמורידים את העץ, משלמים לו. זה לא אותו רמה של נזק כמו הזק דרבים. אז הדין או האמרה של רב כהנה, קדרה דבי שותפי, היא לא שייכת לכאן להסביר את החילוק בין שני המקרים שלנו מקודם, אלא איתמר דרב כהנה, הסיפה איתמר. אם האילן קדם, קוצץ ונותן דמים. הסיפה של המשנה אומרת שאם קודם היה אילן ואחר כך החליטו לבנות עיר בקרבת מקום לאילן, מה הפרוצדורה? קוצץ ונותן דמים. קודם קוצצים, אחר כך מפצים בעל האילן. הרי הוא היה שם קודם, אז מגיע לו פיצוי. ולמה להוא? למה שבעל האילן לא יכול להגיד לתושבי העיר החדש, הבו לי בריש אדמי, קודם תשלמו לי את הכסף עד התקצוץ, ואחר כך תקצצו את העץ שלי? אז על זה בא דבריו של רב כהנה. אמר רב כהנה, קדרה דבי שותפי לא חמימה ולא קרירה. אם נמתין קודם לפיצוי, לאסיפת הכספים, לפצות את בעל העץ, כל אחד ידחה, אל תתחילו ממני, והעץ ימשיך לעמוד בזמן שחייבים להוריד אותו. לכן קודם קוצצים ואחר כך דואגים לסוף את הכספים. ספק זה קדם, ספק זה קדם, קוצץ ואינו נותן דמים. כך אמרנו במשנה, אם יש ספק מה קדם למה, העץ או העיר. מה ישנה מבור, דאמרת לא יקוץ, אותו מקרה אצל שני שכנים, אחד בור, אחד עץ, ואנחנו לא יודעים מה קדם למה, למה שם המשנה פוסקת שלא קוצצים בכלל העץ, פה כן קוצצים. תשובה, הטעם, אצל בור, דוודאי, כוונה, אם העץ היה בוודאי קודם לבור, לאו למי קצקאי, במצב של עץ ודאי קודם, הוא לא עומד לקצץ בכלל. אז ספקו, במצב של ספק, בור עץ, מי קדם, נמי לא אמרינן לי לא קוץ, לא קוצצים. אחה, אבל במקרה של עיר, דה ודאי למי קצקאי, אפילו אם העץ ודאי קדם, העץ עומד לקצץ. אילו בכל מקרה קוצצים את העץ, גם אם העץ קדם לעיר, ספקו נמי אמרינן לי קוץ. גם במצב של ספק, קוצצים. ואי משום דמי, וכשבא לגבות דמים, רשי אומר, אמרינן לי, אנחנו אומרים לבעל העץ, אתה רוצה פיצוי? הייתי ראיה לשקול קודם, אתה תביא ראיה שהעץ שלך קדם. אבל בינתיים, מה אומרים? ספק זה קדם, ספק זה קדם, קוצצים את העץ, כי אפילו במצב שהעץ היה קודם לעיר, קוצצים את העץ, ויש לנו ספק, אם מגיע לו כסף, אז המשנה אומר, אינו נותן דמים, אלא אם כן, בעל עץ יכול להביא ראיה שהעץ שלו קדם. המשנה. לפני שנתחיל את המשנה, נתייחס קודם לכמה סימונים. סימנו במשנה צורת כתר, ובצד, בשוליים כתבנו נושא ומבנה ביחד, הרחקת גורן מן העיר, ומנטיעות חברו, ומנירו, נירו זה שדה שהוא חרש אותו, המילה מנטיותיו אנחנו נסמן במשניים צורת בית, סימון המיועד להבליט קושיית הגמרא בהמשך. אנחנו גם מציינים בשוליים השניים הערה עם כוכב, שמבנה משנתנו דומה למשנה ליעיל חף ג' עמוד א', בניין הרחקת שובח, דהיינו הרחקה מן העיר ועשייתה בתוך שלו. המשנה, מרחיקים את הגורן קבוע מן העיר 50 אמה. אנחנו נסביר בהמשך שהמוץ שיוצא אחרי שדשים וזורים את התבוע, אז המוץ אף באוויר, ואותו מוץ מזיק בני העיר. אז צריכים להרחיק את הגורן מן העיר 50 אמה. לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. הוא מרחיק הגורן מנטיותיו של חברו ומנירו בכדי שלא יזיק. הביטוי הזה יהיה נושא דיון בגמרא. רש"י על המשנה, אנחנו נסתכל ביחד ברש"י חמש שורות מהסוף, בכדי שלא יזיק, היי שיעורה משמע בציר מ-50 אמה. משמע זה פחות מ-50 אמה, ובגמרא פרק משנה מרש"י אומרת, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. עכשיו הגמרא, מי שנה רשע, שכתוב שיעור של 50 אמה, ומי שנה סיפה שסך הכל כתוב בכדי שלא יזיק, שכפי שרש"י הסביר כבר, זה משמע שיעור פחות. אמר אביי, אז אביי הוא גישה ראשונה. סיפה, ההתייחסות בסיפה לגורן, אתה לגורן שאינו קבוע. היחידה מגורן שאינו קבוע, אמר רב יוסי בחנינה, כל שאינו זורה ברחת. כדי להבין את זה, שוב נפנה לרשי, שאינו זורה ברחת, שאין הקרי גדול, ואין צריך לזרות ברחת, אלא הרוח מנשבת בקרי ועמוץ נידף מאליו, ורשי ממשיך להסביר מה זה רחת, זה כלי שמשתמשים בו להפוך את התבועה, וזורקים בעזרתו את התבועה כלפי מעלה, וזה כמובן בגורן קבוע, גורן יותר גדול, וכאן מדובר בגורן שאינו קבוע, ולכן לא צריך להרחיקו כל כך, רק בכדי שלא יזיק. הגמרא ממשיכה, רב אשי אמר, מה טעם כאמר? היינו, השיעור של הרשע הוא זהה לשיעור של הסיפה. רק שהסיפה בא להסביר את הרשע. מה הייתה אם הם מרחיקים גורן קבוע מן העיר 50 אמה? תשובה, כדי שלא יזיק. צריכים לשמור על מרחק מינימלי, כדי שהמוץ שאף מהגורן בשעת הזריעה, שזורים אותו לרוח, לא יזיק את בני העיר. מיטיבי. נביא כאן מקור תנאי, אחרי המסגרת שמציין את המקור התנאי, תשימו לב, הגמרא תגיד שזה בסדר, מסתדר טוב עם רב אשי, אבל הבעיה הוא, יש בעיה. מיטיבי, מרחיקים גורן קבוע מן העיר 50 אמה. וכשם שמרחיקים מן העיר 50 אמה, כך מרחיקים מגלועיו ומקישועיו, ומנטיעותיו ומנירו של חברו 50 אמה, כדי שלא יזיק. אז כאן די ברור שהשיעור של 50 הוא מוסבר על ידי הביטוי כדי שלא יזיק. מי אמר? מי הסביר את המשנה בצורה כזאת? בשלמה לרב אשי ניחא. הברייתא הזה מסתדר יופי עם גישתו של רב אשי, שאין כאן שני שיעורים במשנה. החמישים אמה שמוזכר ברשע, למה? כדי שלא יזיק, כמו שהברייתא אומרת. אלא לאביי קשיא, אלא לפי אביי, החמישים אמה והכדי שלא יזיק הם שני שיעורים שונים. לפי הברייתא זה לא כך. קשיא, אז הברייתא מהווה בעיה לשיטת הסבר של אביי במשנה. נמשיך בהסבר מה הנזק שגורן שגורן יכול להיות לדברים שהוזכרו. בשלמה ממקישועיו, ממקשועיו, זה המקום שמגדלים ירק, קישועים, ומדילואיו גם, זה מקום שמגדלים דילואין, שוב, ירק אחר. מה הסיבה שיש צורך הרחקה של הגורן מהם? דאזיל אבקה, האבק שנוצר ידי הטיפול בתבועה, שאחרי הדישה אמרנו זורים, זורים זה זיין וו רש, זורה לרוח, אותו אבק אף ונדבק בצמחים האלו, ועתי בליבי, בלב הצמח, אלו שצומחים, הוא מצוי לי, זה מייבש אותו. אלא מנירו המים, מה הבעיה בעניין, מה הנזק שיכול להיות מגורן שפחות מ-50 אמה משדה חברו, שדה השכן שנחרש. ניר זה חרישה שחורשים כמה חודשים לפני עונת הזריעה. מה הנזק, מה הקשר בין הדברים האלה? מה הנזק שהמוץ של הגורן יכול לגרום. אמר רבי אבא בר זבדה, ואיתם רבי אבא בר זוטרה, עוד גיוסה בשמות, זה רבי אבא בר זוטרה, מפני, ממשיך בראש חף, היי עמוד א', שעושה אותו גלל. מה זה? רשי מסביר שעושה אותו גלל, רשי למעלה, מרבה לו זבל, ושורף את הזרים שניזו בו. זבל הרי זה טוב, אבל במינון נכון. אבל אם המוץ של הגורן אף לשדה, זה יגרום לריבוי זבל שבסופו של דבר שורף את הזרעים, ולכן יש צורך להרחיק את הגורן גם מנירו. עד כאן שיעורנו להיום.